בשידור. פורום כל חי בדרך לקלפי. ערב טוב לכם, המהדורה המרכזית הערב גם בשידור חי כאן ברדיו כל חי וגם בווידאו בשידור חי באתר כל חי, פורום כל חי כאן בשידור חי. העורכת הראשית אסתי פלד, בצוות צוות רב של טכנאים, עוד מעט נודה לכל אחד בשמו, כאן באולפן אבי ממרן, ואנחנו הערב, יום שני, הקרוב, הערב הזה, אנחנו אולי ברגע האחרון שלפני הבחירות, כי ביום שני הקרוב כולנו שוב נלך לקיים את הוראת גדולי הדור, איש איש על פי הוראת רבותיו, ולהצביע בבחירות בפעם השלישית, בפרק זמן של פחות משנה. מלבד קיום המצוות של ועשית ככל אשר יורוך ומונת חכמים וכבוד התורה וכל כך הרבה דברים שתלויים בענייני הבחירות הללו, אבל הפעם אולי יותר מהרבה בחירות קודמות, המערכה עבור ציבור שומרי המצוות בארץ גורלית מתמיד. רבים מהמאזינים והצופים ובעיקר הצעירים שבינינו לא באמת מבינים עד כמה בשנים האחרונות חל שינוי לרעה במעמד הדת והמסורת בישראל. מאידך דווקא השנים האחרונות אולי היו הטובות ביותר כשמדברים ספציפית על עולם הישיבות ובני התורה, והדברים לא סותרים האחד את השני. כדי להבין באמת מה קרה כאן בעשורים האחרונים, בכלל במרחב הציבורי של מדינת ישראל, במערכת המשפט, בפרצות בסטטוס קוו, וגם מה קרה כאן בתוכנו בעולם הישיבות, בגידול האדיר של הציבור החרדי על כל פלגיו. אנחנו ננסה בשעה הקרובה לחזור קצת להיסטוריה ולנסות להביא את כל התמונה בשלמותה מאז ועד היום. לפני שנפתח, כמובן אנחנו נודה לצוות שלנו, תודה לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, למוישי כאן ולקנה קליין, הבמאים של המשדר הזה, לשימי ורקר בהפקה, ואנחנו מתחילים. איתנו באולפן, יושב ראש שס, שר הפנים הרב אריה דרי, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
אז אנחנו באמת נמצאים שוב בערב בחירות, ואני, לפני שנדבר על הבחירות ועוד נגיע כמובן למערכה הנוכחית, יש הרבה מאוד צעירים ש... שומעים ויודעים שיש בחירות ובאמת לא מבינים לאיזה רגעים אדירים אנחנו הגענו עכשיו ומה הכל, מה מונח על הפרק. ואני רוצה לחזור איתך דווקא הרבה מאוד אחורה, הרי שהתחילה כאן מדינת ישראל, ואתה אחד האנשים שבכלל בכל הקמתה של ש"ס בעיקר, לא רוצפה מן הצד אלא היה מעורב בתוך התהליכים, אבל עוד לפני זה היה את שלטון המערך, האשכנזי, הכופר נקרא לזה, ומצד שני בני דות המזרח המסורתיים עם כל הפערים. ואני רוצה לשאול, האם אז, עוד הרבה לפני ש"ס, ועוד לפני הימים הללו, שם בעצם התחילו הפערים האדירים שהיום נותנים את אותותיהם. מצד אחד, מזרחיים, מסורתיים, שומרי מסורת, מצד שני, מדינה שאומרת, אני מדינה חילונית, מורדת בכל הדבר הזה. עכשיו גדל גם דור צעיר שלא זוכר את כל זה.
תראה, קודם כל, ברור שאבות המדינה, שחשבו להקים כאן מדינה חילונית מובהקת, מערבית, עם תרבות אירופאית חילונית, קשלו. והם קשלו בעיקר בגלל היהדות הספרדית, המסורתית, המזרחית, שהם לא הבינו כמה גודל האמונה התמימה וכמה המסורת בתוך הנשמה של היהודים הללו. כמובן שהם עשו שמות גדולות מאוד ביהדות הזו. ב-20-30 שנה הראשונות של קום המדינה, שלא היה נגה רוחנית ספרדית, לא היו מוסדות תורה ספרדיים, לא היה אברכים ספרדיים, לא היה פעילים ספרדיים. אני חייב לא לעשות כאן, לעשות איזשהו הפסקה, לא הפסקה, לעשות איזשהו
מחיצה,
ולהגיד שאנחנו חייבים כל ימי חיינו הכרת הטוב לגדולי תורה אשכנזים, שהיו אז לפעילים יד לאחים, שהיו אז אשכנזים, שהם עבדו במסירות נפש והקימו...
בעצם אז החרדים, אם אפשר לקרוא לזה, שומרי המצוות, שהיו, היו אשכנזים, והיו גם מעט.
היו מעט, אבל הם הקימו גדולי ישראל של אז, הקימו את החינוך העצמאי כדי להציל את בני עדות המזרח, הקימו את המטיפתות, הקימו, ואין ספק שהם נטעו את את הזרעים של הגרעין הראשון.
זאת נקודת הזמן, הרב דרי, שאם אדם מזרחי שעלה ממרוקו, מטוניס, רצה להיות חרדי, האופציה היחידה שהייתה לו, היחידה, זה ללכת למוסדות אשכנזים, שם זה התחיל.
כמעט כן, זה מה שהיה. אני אומר, זה מצד אחד. מצד שני, את תחילת המהפכה של היהדות הספרדית העצמאית, עם המסורת, עם המנהגים שלה. הרי זה לא סוד, כשאנחנו גדלנו במטיפתות וגדלנו אצל אשכנזים, וזה אנחנו שכחנו מהמסורת, המורשת של הספרדים, והלכנו, לא היה מנהגים אחרים. זה מה שיש. מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שהיה אז אברך צעיר, כן? לבד, החליט שהוא הולך, כמו שמואל הרמתי, מעיר לעיר, מכפר לכפר, ונותן שיעורים, ללא שום משרה, ללא שום ארגון, ללא שום דבר.
שאלה שאני לא בטוח ששאלה התשובה, אבל מאוד מעניינת. האם מרן אז בצעירותו ראה את החזון, ידע לאן הוא מכוון, כדי הדרך,
אני לא חושב.
כבר קמה מפלגה
לא, אני חושב שמרן, כצעיר, הבין שהתפקיד שלו בדור זה להעמיד דור ולהרביץ תורה כמה שיכול. אתה יודע שמרן, זה לא סוד, היה אחד מהעוסקים הגדולים ביותר למען חינוך עצמאי. כן. לא רק רב ראשי לישראל, לסוף
להם כסף.
לא, לפני זה אני מדבר איתך, ללכת לעשות רישום. נוסע באוטובוסים לבד לעשות רישום בבר שבע וזה. אף אחד לא ביקש ממנו לבד, לקח תפסים מהמשרדים והיה עושה רישום. ירגיש בזה חובה. וכך מרן לאט לאט, מצד אחד רבצת שיעורי תורה, ביזדים, בבוחרים, לכל זה, ומצד שני כמה שיותר. ואז לאט לאט גדל כאן, ובשנות ה-80, כשקמה התנועה, תנועת ש"ס, ואני לא נכנס לכל הסיפור הזה, כבר מרן היה ידוע כפוסק הדור, מפוסקי הדור, אומנם הוא היה ברבנות הראשית וסיים את תפקידו שם, או שלמעשה סיימו או את התפקיד, לא רצו שהוא ימשיך, ומהשמיים זה היה. ואז קמה תנועת ש"ס, שאין ספק שמה שהתנועה עשה, היא, איך אמר לי פעם, שהיא בדרך חיים טובים, האדמו"ר מבעלז, עוד לפני הרבה שנים, לפני 30 שנה, אמר לי מה שהרב עובדיה עשה, ומה שש"ס עשתה, הם נתנו עזות של קדושה לספרדים. הוא כל כך תקלה בול. זה מה שהיה חסר. מה שמרן עשתה ומה שהתנועה עשתה, היא נתנה בהתלהבות שהביאה, במסרים של התורה ליושנה, שהם ראו שפעם ראשונה שיש הנהגה רוחנית ספרדית, מרן, מועצת חכמי התורה, חכם שלום ואחרים, כשהם ראו את הדבר הזה. והתחלנו, ויש גם חברי כנסת, פעם ראשונה.
כן. אז אני עוד מעט באמת, ככה נחזור למפלגה וחברי הכנסת והפעילות, ומה קרה כאן באמת הרבה מאוד שנים, וממש עד הבחירות האלה, אבל באותה תקופה, יושב בצד השני הממסד האשכנזי החילוני, המערך, ורואים פתאום תנועה כזו חברתית של אנשים מסורתיים, חרדים, ספרדים, שיוצרים תאוצה, ותופסים את כל האנשים בפריפריה, ואנשים נסחפים אחרי הדבר הזה, בריאה לאחור, 40 שנה ברצף, שאתה רואה את התמונה הזו, היה באמת כוונה בממסד הזה לעשות הכל כדי לבלום את זה? או שתוך כדי כל פעם תחנה אחרת, כזו או אחרת, שאנחנו יכולים, אני יכול להביא לך הרבה מאוד דוגמאות למה כאן ניסו לבלום ולמה כאן ניסו לעצור?
אני לא יודע, אני לא רוצה לחזור הרבה לתקופה הזאת, זה מעורר אצלי.
אני יודע.
תראה, זה תלוי. בהתחלה, בשנים הראשונות, אני חייב לומר, קיבלו אותנו, בהתחלה זה היה נראה תנועה חברתית, תנועה חדשה, תנועה כאילו אנטי-ממסדית, שקמה נגד הממסד האשכנזי, נגד החרדים האשכנזים, והיא קמה לתפוס עצמאות, אנשים אוהבים את הדבר הזה. אבל זה בעיקר התחיל ברגע שמרן החליט, כשהיה פרשת דרכים פוליטית להחליט אם אנחנו הולכים עם שמעון פרס או שהולכים עם יצחק שמיר. כשמרן החליט שאנחנו הולכים עם יצחק שמיר ואנחנו בחלק מהימין, חלק מממשלת ימין, מאז התחילו, אין ספק לומר, עליהום גדול מאוד מאוד מאוד. כן?
כלומר, כל עוד והתנועה החברתית הזו מתעסקת בנושאי דת לבריאות, כל עוד וזה משהו פנימי, של כמה ספרדים שעושים משהו, זה בסדר. ברגע שבא תנועה שהיא תומכת פתאום באנטי-ממסדיות השמאלנית וחוברת לימין ומביאה לו כל בחירות כמה מנדטים, שמה זה הסיפור שעורר את חמתו של הפיל שישב כאן.
כן, ואז התחילו התקפות, התחילו הרדיפה, ש"ס, שבשנים הראשונות הייתה נאורה, מהפכנית, חדשנית, דרכי הדרכי נועם, פתאום התחילה להיות ש"ס חשוכה, שמשתמשת בקמים, שמשתמשת בברכות, שמשתמשת בברכות, שמשתמשת, מנצלת את החלשים, כן. מנצלת, וככה זה התחיל. כמובן, כשאתה יודע, כשרוצים להדביק לך סטיגמה לפנים, וכשרוצים להדביק לך תווית, בסדר, אבל אתה יודע מה, מאז באמת שעה סרחה וגדלה וגדלה והגיעה לאן
שהגיעה. הסיפור הנוסף המעניין שקרה מאותם שנים ועד היום, זה ששס לקחה באמת את הציבור הספרדי, בני התורה, שהוא הגרעין הקשה של שס, והרבנים הספרדים, והשתמשו בזה כדי להשפיע על המסורתיים והחילונים. כלומר, שס הפכה להיות תנועה של חזרה בתשובה, נקרא לזה, באמצעות זה שאנשים הולכים לקלפי, מצביעים לשס, אז אדם חרדי אמר, אני לא אקבל מזה כלום. כלומר, אני, או שאני במוסד אשכנזי, או שמוסד ספרדי, באותם שנים, היה באמת, עד שהתחילו להקים ישיבות ותלמודי תורה, אנשים ראו בזה, אני הולך להצביע, לא בשבילי, בשביל ההוא מדימונה וירוחם. זאת הייתה התחושה באותם ימים.
תלוי, תראה, אם בשביל ההיסטוריה, האמת ההיסטורית, כשקמה שס בשנת 84, תשמ"ד, אולי שתי מנדטים, מנדט וחצי, זה היה ליטאים. בגלל שהרב שח והסטייפלר, זכרונם לברכה, תמכו בשס.
אבל זה כבר מסיבות אחרות.
לא חשוב, אבל ככה זה התחיל. ושס, אל תשכח, בארבע שנים הללו, עד שנת 88, וכן, עד תשמ"ח, או תשמ"ט שקמה דגל התורה, בתקופה הזאת, הרב שח, בישיבת פונוביז' אומר שמה שהאברך הצעיר הזה עשה בשנה אחת, כן. לא עשו 40 שנה,
ההפך. לאגודת ישראל.
לא, כן. לאגודת ישראל, ההפך. אז, דווקא אז, עולם התורה הספרדי, שלא היה גדול כל כך, אבל הייתה גאווה לכל הבני תורה הספרדים, ולכל הזה.
שאז זה היה בעיקר בני תורה, בגלל שזה היה ביחד עם דגל התורה, זו הייתה תחושה של...
שס התחילה לפרוץ קדימה בגדול, ברגע שהליטאים עזבו אותנו,
אז התחילה להחזיר התורה ליושנה.
ושס התחילה, הזרעים שנטעה ברשת מעיין החינוך התורני, באל המעיין, להתחיל באמת לפעול בארץ, והתחילו לראות את הפירות, עוד תלמוד תורה ועוד גן ילדים, עוד שיעורי תורה, עוד הצרות עם הליקופטרים, עוד הפעילות הזו, כל הדברים האלה, כל הדפסות שהתפסנו, כל הדברים הללו, ואז פתאום שס הפכה להיות לאט לאט כל בחירות, גדלה בשני מנדטים, שלושה מנדטים, הפכה להיות פתאום תנועה המונית, מצד אחד גרעין של בני תורה, ומצד שני המונים שהתחברו למסרים של התורה ליושנה, של מסורת, נושאים חברתיים, גאווה ספרדית, זה הפך להיות איזשהו אוסף של אינטרסים, שש שמרה מצד אחד, הנהגה רוחנית, מועצת חכמי התורה, ללא שום סטייה. חברי הכנסת, כולם אנשים חרדים. מצד שני, היא הפכה להיות תנועה של המונים.
של המונים מסורתיים, שהם לאו דווקא בהחלט חרדים, וזה לא הפריע להם. זה לא הפריע להם. כלומר, אנשים ידעו שמצביעים, הוא אדם חילוני, מצביע לאדם חרדי, והוא הרגיש עם זה טוב.
אנשים לא מאמין, הדור הצעיר לא מאמין, שבשנת תשנ"ט, ב-99, שס הגיע ל-17 מנדטים, והליכוד גמר עם 19 מנדטים.
יש
היום... אז תבין איפה היינו בזה.
ביום שני הולכים להצביע 50% מצביעי שס, שהיו אז ילדים קטנים, שלא יודעים מה זה 17 מנדטים, מה היה באותם ימים. ואני רוצה באמת את אותה אווירה, אי אפשר לשחזר את זה פה, אבל את אותה אווירה באמת אולי להבין נקודה משמעותית. הציבור הליטאי שבאמת המוער חייבים לו הכרת הטוב והרב שח, באמת ההיסטוריה היא, ואז הוא נפרד וקמה דגל התורה. אם שס הייתה קמה לפני 70 שנה, אז היינו במקום אחר. כלומר, אנחנו בסך הכל בפער של זמן. יש מישהו שהתחיל לפנינו 30 שנה להקים מוסדות וישיבות, ולכן היה לו איזשהו סוג של יתרון כשקמה שס, ובגלל ששס בא 30 שנה אחר כך, עד היום, כל הזמן הפער הזה נשמר, זה הסיפור של זמן?
לא, בוא נגיד לך, תראה, כשאתה מסתכל ברמה הפוליטית, ברמת ההישגים, אני לא חושב שאנחנו בפיגור זמן, ההפך, אני חושב שאפשר רק לקנות בשס. מפלגה גדולה.
שרים ומחזיקים.
מאוחדת, מאוחדת, הנהגה רוחנית, חד משמעית.
אבל מבחינה חברתית.
אבל, יש כאן בעיה. כמו שאמרת, היות ובמשך עשרות שנים, כן? גדלו כאן דורות שהתחנכו בישיבות אשכנזיות, שלמדו בבתי ספר של חינוך עצמאי ובית יעקב וכל הדברים, וזה הופך להיות תלות. אתה תלוי, אתה כל הזמן אנחנו כאילו צריכים להילחם על אפליה ספרדית, להכניס מכסה של בנות, ואין לי ספק שאם שס הייתה קמה לפני, או שתמי, אם היינו עובדים ברצף כל ה-30 שנה, אלינו זה תקופה של פסק זמן, של עצירה בשטח, ושאנס הייתה פותחת, מה שאני מאמין שזה יהיה בהמשך, כמו שאתה רואה עכשיו בשנים האחרונות, בנושא של ילדים, למשל של בנים, תלמודי תורה היום בירושלים.
כן, היום מספרית זה נהיה...
לא, לא רק מספרית, אתה יודע שבירושלים, בשכונות החרדיות היום, שיש ברוך השם הרבה תלמודי תורה חדשים שנפתחים של חניכי ישיבות הספרדים, יותר קשה להתקבל שם לבין תורה ספרדים, ממה שלהתקבל בין תלמוד תורה של אשכנזים הכי טובים שיש. אז ברוך השם, בנושא הבנות, לדעתי עדיין שעס והעולם הספרדי זה לא שעס, צריכים לעשות יותר, וזה יהיה בהמשך עד שיגיעו לעצמאות מוחלטת מבחינת המוסדות, מבחינת הגאוות היחידה שספרדי, כמו שהיום בישיבות הגבוהות, היום הרבה מאוד בני תורה מעדיפים ללכת לישיבות הספרדיות הטובות ולא ללכת
אבל השינוי הזה יקרה או עם הזמן, הרבה זמן
יקרה,
או שאתה יודע, כל המוסדות האשכנזים יחליטו שלא מקבלים יותר ספרדי אחד. ואז...
אני לא חושב שהם יעשו את זה.
כן, אבל אני לא תיאורטית חושב... אני אומר...
אני לא חושב שהם יעשו את זה, ועלו, הנושא הזה עלה כמה פעמים. זה יכול להיות, מבחינה מסוימת לספרדים, זה הייתה יכול להיות עזרה הרבה יותר גדולה. כיוון שמה שקורה, כשחלק מהמשפחות הולכים לתלמודי תורה, והולכים לישיבות, אז אחרים גם רוצים ללכת לאותו דבר. אם לא היו מקבלים אף אחד, אז היו פותחים הרבה יותר מוסדות, ברמה יותר גבוהה, ברמה יותר זה, וזה היה נותן פתרון. כן. אבל זה לא יקרה. זה, אנחנו נצטרך, כמו שאני, זה הולך לאט לאט, כמו שבתלמודי התורה, וברוך השם היום יש ישיבות גדולות לתפארה של ספרדים, יש ישיבות,
מילים,
קטנה, יש ישיבות קטנות לתפארת של התפארת, ויש תלמודי תורה לתפארת, בנושא של הבנות, לכתחילה, לכתחילה לא פתחנו, כיוון שחשבנו שאפשר ללמוד ביחד, אבל... אם אנחנו רואים שזה
מספרית
כל...
גם.
בסדר.
מספרית, הציבור גם גדל.
גדל מאוד. אז נצטרך לאט לאט, וגם זה יבוא לפתרון.
שאלה נוספת, וזה גם כן ככה לדור הצעיר, אנשים לא זוכרים את הימים ההם של ראשי ממשלה, מי שמיר וכל הבאים אחריו, אנחנו מדברים על רבין ושימון פרס ואחרים, שהמושג הזה שהם צריכים ליטול עצה ממרן הרב עובדי יוסף, להתחשב בדעתו ולדבר איתו, בכל החלטה מדינית, ביטחונית, משמעותית, פתאום יש איזה משהו קטן כזה שנקרא שס, שצריך לדבר איתה. אנשים לא זוכרים את אותם ימים שהרב עובדיה בזמנו, בעוד 20 שנה, לא 50 שנה, היה קובע כאן סדר יום בכלל לכלל מדינת ישראל. וזה מבוא לשאלה, מה יצר בעצם את הפערים? כי מצד אחד, הציבור המסורתי מאוד התחבר, מאוד הזדהה, עד השיא של 17 מנדטים, ומצד שני, האנטי, הקיצוניים בצד השני גם כן התחילו להרים ראש וקמו מרץ ושינוי והיום זה ליברמן ואחרים, כל פעם היה טרנד של מישהו אחר, תמיד היה את שני הצדדים האלה. זה נבע מכך ש איך אתה ראש ממשלה מתחשב בדעת רבנים חשוכים במרכאות, או שזה נבע באמת משנאה לדת, מפערים, מאפליה של לא רוצים לתת הכבוד הזה לספרדים? איפה מה הנקודה, מה זה נובע?
אני חושב שעיקר, יש הרבה דברים, אבל עיקר הבעיה, ברגע שהציבור החרדי, המפלגות החרדיות, גדולי התורה של היהדות החרדית, לא משנה, הספרדית, האשכנזית, החסידית, החליטו שהשותפות הטבעית של הציבור החרדי זה עם הימין. ברגע שהצד הזה נהיה ברור, הפכנו, הדרך של השמאל, של התקשורת, שנגד שלטון הימין, היא לנגח אותו דרכנו. אנחנו עושה כחבטות. הם יודעים שזאת החוליה החלשה כביכול, כיוון ש...
הם יודעים שגם אדם חילוני, שהוא עדיין בימין, הוא עדיין יכול להזדהות עם זה.
הם יודעים שבליכוד ובתומכי ימין יש הרבה אנשים חילונים. והם יודעים שחברי כנסת של הליכוד, חברי כנסת של הימין, לא בהכרח אוהבי דת גדולים. והם מנסים דרכנו... לנסות להשחיר את הפנים של הימין, של הממשלה, של ראש הממשלה, בהתקפות על החרדים. זה מה ש... אין לי ספק שאם החרדים היו מחליטים להחליף צד, והיו הולכים עם השמאל, לא משנה מי זה, אם זה ציפי לבני, אם זה גנץ, אם זה לפיד, או אם זה כל אחד אחר, הכל היה משתנה. פתאום היית רואה את החרדים המשכילים, הנאורים, המקצוענים, החכמים. זה דרכה של פוליטיקה, לכן לא צריך להתרגש. נכון שיש הסתה בתקשורת, נכון שיש הסתה בפוליטיקה, אבל כשיורדים בסוף, לציבור, לעמך, עזוב את המאוזים החילונים שאין לנו מלא, לצערי אין לנו הרבה מה לעשות שם, אבל בערי הארץ מתקבלים באהבה תלמידי חכמים, הם רוצים לשמוע תורה, הם רוצים לשמוע, ושם אנחנו צריכים לעבוד, שם אנחנו צריכים לעשות, אין מה לעשות.
אז אנחנו שוב ערב בחירות, ושוב אותם אמירות ואותה התמודדות, והפעם זה ליברמן ופעם זה מפלגות אחרות ואמירות, ובעיקר נגד החרדים. ואני אומר, רגע, היו כאן 5 שנים כל כך טובות לציבור החרדי. תקציב הישיבות הגיע לשיא, הציבור החרדי מספרית הגיע לשיא, חוק הגיוס, אני לא יודע, מעל הטבע איך הדבר הזה מתנהל, וכל פעם קורה משהו אחר, וזה עדיין לא קורה, ואנחנו עדיין מחכים, ומשהו פה באמת שמימי מתנהל בסיפור הזה. וכל הדבר הזה נמצא עוד פעם עכשיו בפרשת דרכים, לכאן או לכאן. ואנשים אומרים, בוא, מה קרה? זה יהיה גנץ. זה לא שונא דת, זה לא ליברמן, הוא לא אומר שום דבר נגד. יש איזושהי הוכחה שחיבור של מפלגות חרדיות, שלא עם הימין, לטובת החרדים, טובת הציבור החרדי, זה יהיה לרעה?
תראה, קודם כל כשאתה אומר, גנץ זה לא רק הנושא האישי שגנץ, כבן אדם, גנץ, אשכנזי, בוגי אלון, הם יכלו להיות באותה מידה להיות בליכוד, ו...
כן, נשים אומר, אז לא יקרה 61 הימים, מה קרה?
אבל,
מה יקרה?
אבל צריך לזכור, מי המצביעים של כחול לבן? מי הבעל הבית האמיתי בכחול לבן? לפיד וחבריו. והיינו שם כשלפיד. כן. ראית מה האידיאולוגיה שלו, מה מניע אותו, וזה החיבור, אין מה לעשות. ברגע שגנץ קשר את גורלו הפוליטי של כחול, שלו, של העשייה שלו, ביחד עם לפיד, ועכשיו לפיד וליברמן עשו ברית ביחד, אין לנו מה לעשות שם. זה לא, אנחנו לא יכולים להיות שם, כיוון שכל מה שאנחנו מאמינים, תורת ישראל, עולם התורה,
אבל ברור, עולם הדרישות,
זה הכל, אחד, שתיים, שלוש. אבל זה הכל מלאכותי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה נגד האופי, זה נגד מה שהעם חושב, זה נגד מה שהעם רוצה. הנושא של ארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת התורה, הכבוד לתורה, כבוד לחכמים.
השטח לא ייתן לזה לקרות.
לא בסוף... בגלל שהשטח שאנחנו הולכים אחר השטח, זה נגד האופי ונגד הטבע של, שלנו. זה לא מלאכותי, זה לא אמיתי.
מוצאי הבחירות ההם של ה-17 מנדטים שעמדו בכיכר רבין אלפים וצעקו רק לא שס, רק לא שס, רק לא שס, שם זה היה תמצית אולי הכי בולטת שבסוף לא משנה, גם ראש ממשלה אהוד ברק שהקים בסוף ממשלה עם שס והכל. בסוף,
למען הדיוק, הוא הקים קודם כל ממשלה עם יהדות התורה ואחר כך עם שס.
גם את זה צריך לזכור.
לא, שמעתי שאמרו שיהדות התורה אף פעם לא הצטרפה לממשלה של שמאל. ברק ויוסי שריד היו, לא רוצה לומר, אבל לא יותר טובים מיצחק רבין, ודאי שלא.
כלומר, אותה אמירה עדיין מהדהדת. רק לא שס, מבחינת אותו ציבור, שלפני 20 שנה הצביע לברק, ואחרי זה הצביע לשרון ולאולמרט, ולפרס, ועכשיו הוא מצביע לגנץ, זה אותו ציבור שתשאל אותו, הוא יגיד לך רק לא שס.
שבאופי שלו.
כן.
גם אם עכשיו הם צריכים אותך, וגם עכשיו אם הם מוכנים להיות שותפים שלך, ומוכנים ללכת איתך ביחד, זה הכל לצורך לפיל את שלטון הימין.
ואילו אתה אומר בליכוד, אתה מרגיש שטוב להם ששאר חרדים מצליחים.
גם שיש לנו ויכוחים, זה לא פשוט. גם בנושא החברתי יש לנו ויכוחים עם נתניהו. הוא לא בתפיסה שלנו, של החלשים וכל העזרה. הוא בעד כלכלה חופשית. גם בתוך הליכוד יש כמה חברי כנסת שיש להם בעניין דת ומדינה השקפה אחרת, כן? הם ימנים חילונים.
כן.
אבל, בסוף בסוף, ה-DNA של הליכוד הוא ליכוד מסורתי, הוא ליכוד שיודע להכיל את השותפות עם החרדים באופן טבעי. אנחנו מרגישים בתוך השולחן לא התנשאות של תרבות מעלינו, אלא שאנחנו שותפים. נכון, אנחנו לא הרוב, אנחנו לא הקובעים, לא כל מה שאנחנו רוצים. אתה חושב שכל מה שקרה ב5 שנים האחרונות זה טוב? מה, אנחנו שלמים עם כל מה שקרה עם חילולי השבת, עם עבודות התשתית של המדינה, תחת שרי הליכוד? ברור שאנחנו לא זה. אנחנו לא שמחים בזה. אבל אנחנו מבינים את המגבלות של הדברים הללו, ולפעמים חולקים שיניים ומייחלים ליום יותר טוב. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בתוך חלק טבעי ואמיתי. כשחזל אומרים פוק חזה, פוק חזה מי עם הדבר, לזה מתכוונו. לך תשאל גם מה הציבור, לא שרוצה, לא שאנחנו שומעים, אלא
איפה הלב נמצא?
איפה הלב נמצא? איפה הנשמה נמצא?
זה הכוונה. כי אני רואה בתקופה האחרונה, בכל מערכת הבחירות האחרונה של שס, באמת מאמצים שלך באופן אישי ושל כל הקמפיין להוכיח, לשכנע שס היא מפלגה ימנית. וזה נובע מזה שאנשים לא זוכרים את ההיסטוריה. כלומר, למה צריך לשכנע בזה ששס היא ימנית או שמאלנית? ברגע ששס היא מפלגה חרדית, ויהדות התורה גם היא מפלגה חרדית, זה משהו שבדי-אן-אי לא יכול ללכת עם השמאל. וכל אמירה זו, אנחנו ימין, 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 למי זה נועד? מה, לבן גביר, לחבד, למה?
לצערי הרב, הרי זה לא סוד. אנחנו מדברים על היסטוריה. אני בתשנ"ט, תפשיר סמך, נאלצתי, עזבתי את הפעילות הפוליטית, וחזרתי אחרי כמעט 15 שנה. לצערי, היה מישהו שטרח בכל כוחו, להפוך אותי כמי שהמציא את אוסלו.
כן.
לא שתמך
על הסכמי אוסלו.
לא שתמך באוסלו, אלא המציא את הסכמי אוסלו. עד כדי כך שאנשים שואלים אותי בתמימות, האם אני לא הייתי באוסלו, שם עם יוסי ביילין ואחרים, ועשינו את זה. ואני שותק כל השנים. למה?
זו לא הייתה טעות.
זו הייתה טעות. אבל אני עשיתי את זה, אני חייתי אמת, עשיתי את זה, עמד מול עיניי רק דבר אחד, כבודו של מרן רבנו עובדיה יוסף. אני לא טיפוש שאף פעם היה אומר, אני בני זה, אבל מרן
אמר... מאות פעמים כולם, גם אתה אומר, השר דרי, וגם רבים אחרים, רבותיי, שס לא תמכה באוסלו, נמנעה בהצבעה הראשונה, ואחר כך התנגדה, ומאות פעמים הדבר הזה הוסבר, ושהרמטכ"ל בא בזמנו אל הרב וראש הממשלה, והסבירו לו ואמרו לו, והוא אמר זה ימנע שפיכות דמים, ועדיין לא תמכו, רק נמנעו. זה מאות פעמים נמנע, אבל זה לא חודר, אנשים, מישהו, יש כוחות.
אף פעם לא יצאתי בצורה, רק פעם ראשונה שאמרתי בכל ליבי, מתוך כאב, ליבי השוטה דם, ראיתי את העלילה הנוראה הזאת. ושזה מזיק גם לשעס, חוץ מהנזק האישי לי, זה גם מזיק לשעס. זה היה כאילו הדביקו, גדל דור שלם של עשרות ומאות אלפים צעירים, גדלו על זה ששעס עשתה, בגלל שעס יש את אוסלו, שעס אשמה באוסלו. כשאני רק לפני, מתי זה היה לפני שנה, שנה וחצי, היה 25 שנה לאוסלו, והיה תוכנית עמית סגל, ירון דקל, וביקשו ממני, התלבטתי, אני, מה אני אכנס עכשיו לגוב הריות וזה? החלטתי בסוף ללכת. דיברתי שם כמעט 40 דקות. אחר כך, עמית סגל פונה אליי, אומר לי, תגיד לי, אני גדלתי על זה שאתה, איך שתקת כל השנים הללו? איך לא אמרת לנו את כל האמת?
זאת שאלת השאלות. כי המילה אוסלו עולה רק כשמדברים על שס.
שס מעולם לא תמכה באוסלו. אני באותו יום שהביאו את זה לממשלה, באותו יום אני בגץ פסק שאני צריך לעזוב את הממשלה. שעתיים לפני ישיבת הממשלה המיוחדת שזימנו, אני נודע לנו לשרי הממשלה שיש במזכירות הממשלה העתקים מהסכם, לא קראו לזה אוסלו בכלל, הסכמים מדיניים עם הרשות הפלסטינאית שצריכים לאשר
עם
אותם.
עם אשף. כן.
ואני באתי לישיבה עם מכתב התפטרות מהממשלה. אבל בכל זאת צריך להצביע, ואז אני שואל את אהוד ברק שהיה רמטכ"ל אז, שיסביר לי מה זה, להפתעתי גם הוא לא היה בסוד העניין, והוא הסביר לי שמה שהוא הספיק לקרוא, זה הסכם גרוע מאוד מבחינה ביטחונית, ואני על פי זה בניתי לעצמי נאום, ונאמתי בממשלה, הייתי יחידי מבין כל 21 שרים, שדיבר בכל הכוח נגד התוכנית הזו. עד שבסוף בלילה מאוחר מאוד הם הביאו את הרבין השיג את הרב עובדיה יוסף שהיה בראש העין בעצרת תשובה זה בחודש אלול והמרן מחשוב מהשיקולים היה, הסברתי לו את הדברים למה אני נגד מרן חשב כך וזה בסוף מרן אמר אני יש לי הכרת הטוב גדולה מאוד ליצחק רבין שבזכותו הוא מנע פה נבלות וטרפות בישראל עם חוק הבשר אני מכבד אותו שב אל תעשה בן כה הצבע שלך לא משנה הרבה אבל זה יפגם בו שב אל תעשה ואתה גם אנו בן כה עזבת את הממשלה. זהו. וכשהגיע לכנסת הסכם אוסלו ב', שכבר אנחנו היינו באופוזיציה, שעס הצביע נגד, היו צריכים לגייס שני חברי כנסת לא זוכר מצומת, כדי שיהיה להם רוב יהודי.
כן. סגב.
סגב
גולפה. כבולפה, עם המציבושי. רבין, כן, אנחנו זוכרים, אני רוצה לשאול...
עכשיו, כל מה שאני אומר, אפשר להוציא
כן,
את הפרוטוקולים,
בדור, כן,
אפשר
הכל...
למצוא ול...
כן, אז לכן אני מדבר, תקופת העוול הזו של אוסלו, היא כבר הגיעה כאילו של C, וכל בחירות עוד פעם, שס ימנית.
אני מקווה שפעם ראשונה שעכשיו כולם מבינים, קודם כל, כולם יודעים את האמת מי הקים את גוש הימין, מי שומר על גוש הימין, וכולם גם יודעים שעם גוש הימין הזה שהוא קם ונשמר חזק כן. מאוד, לספק גדול אם נתניהו היום היה ראש ממשלה ורץ ברשות הליכוד ברשות הגוש הימני, מתוך הליכוד, בתוך הגוש, שניסו להחליף אותו.
אני צריך לחזור, אני כן. צריך לחזור אלה, באמת המאזינים שלנו כבר יודעים ומכירים, פחות צריכים את ההסברים האלה, כשאנחנו מדברים על עולם התורה הספרדי. ומאזין לך עכשיו אברך בן תורה, בן 30-40, שזוכר והיה ככה צעיר עם כל תקופת המהפכה הגדולה של שס, ולצידו יושב גם בחור ישיבה עכשיו שמאזין לך בן 19-20, בישיבה ספרדית טובה. ואני אומר, בלי שס, היה לאברכים הללו, לספרדים הללו, את מה שיש להם היום, כי הרי לכאורה הם אומרים, גם לפני היה דור שלמד במוסדות אשכנזים, הרב גפני אמר השבוע, שכל אברך, בחור שלמד אצל אשכנזים, צריך להצביע ליהדות התורה, מדין הכרת הטוב, או אני לא רוצה למילה במילה.
תגיד לי, מה היהדות, מה גפני ויהדות התורה, בצדק היו מגיבים, אם אני הייתי מופיע אצלך בשידור, והייתי אומר, רבותיי, כך וכך עשיתי בחמש שנים האחרונות, למען עולם התורה. בנושא הנחות ארנונה לאברכים, בנושא פריפריה נגב גליל, ועוד שורה שלמה של דברים. אני עומד על כך, מבקש ממכם, כל מי שחסידות כזו וכזו, ישיבות כאלה וכאלה, תצביעו להכרת הטוב. בצדק היו תוקפים אותי, מה אתה? אתה שהולך נגד ההשקפה המסורתית החרדית ככל אשר ירוך, ואתה פונה לבני תורה, לאברכים, לחרדים, ואומר להם, אל תשמעו לאדמור, אל תשמעו לראש הישיבה, אל תשמעו לגדולי התורה שלכם, תשמעו לארי דרי בגלל התקרת הטוב. אני שואל אותך, תגיד לי, ואם הליכוד, אני אעשה את זה עוד יותר אבסורד, כן? אם הליכוד או ימינה או מפלגה אחרת, תבוא ותפנה ותגיד, אני עשיתי בשבילכם. כן? הכרת הטוב. מה אנחנו נגיד אז?
בלי הליכוד, לא היה מפלגות
אחרות. מה אנחנו נגיד אז? מה אנחנו נגיד? רבותיי, לכן אני חושב, קודם כל, זה לעשות חור בספינה שאנחנו עושים בה. מי שמכניס העניין של הכרת הטוב לבני תורה, לציבור חרדי, שכל אחד אמון על דעת רבותיו, זה, לדעתי, זה דבר, זה תקדים שהוא מאוד מאוד בעייתי, כיוון שזה נגד כל מה שגדלנו כל הזמן. אז זה באופן טבעי. עכשיו, אני אומר, איך מורנו ורבנו, חבר מועצת חכמים, הרב בדני, סיפר לי לפני שבועיים, שהיו אצלו משלחת של אברכים בני תורה חשובים מרחסים, ואמרו לו ששם יש שיח אצל הרבנים אשכנזים בשיח שהספרדים ברחסים צריכים להצביע לגימל, למה זה שוב שהליטאים מובילים אותו וקראת הטוב, הם פיתחו, יש לכם מקום, יש לכם תלמודי תורה, יש לכם הכל. שאלו את הרב בדני מה להסביר לאברכים על הטענה הזאת, אמר להם הרב בדני פשוט מאוד, תדעו לכם, גולת הכותרת של הצלת יהדות ספרד ועם ישראל זה רשת החינוך בני יוסף. רשת החינוך הזו, כל מה שקורה איתה, זה תלוי כמה חברי כנסת יש לשעס. למה לפי זה התקציבים גם הקואליציונים, ולפי זה כל הפעילות שלה. אם חלילה וחס שעס תחלש או לא תהיה חזקה, רשת החינוך לא
תחלש. כלל...
אז הוא אומר להם, איפה האחריות שלכם, אתם כספרדים, לעם ישראל? מה, אתם לא מחויבים להציל את כל ה...
כלומר,
אני לא... איפה לא תעמוד על דמריך?
המסקנה מהדברים, שבניגוד לכל המפלגות, אני אומר לכל המפלגות, גם יהדות התורה בתוכם, וגם ודאי המפלגות האחרות, מי שמצביע לליכוד בעצם רוצה לשרת האינטרסים שלו, האישיים, את הדעות שלו, השקפות העולם שלו. מי שמצביע למפלגה אחרת, זה מה שרוצה. מה שאתה אומר לנו כאן, הרב דרי, זה מי שמצביע לשס, לאו דווקא עושה את זה בשביל טובתו האישית. הוא עושה את זה בשביל אחריות לאנשים אחרים.
אני אומר לך שבסוף, אין אחד בסוף, שזה גם לא טובתו. תחשוב,
בסדר.
אם אתה עכשיו בישיבה לא מרגיש את זה כל כך, כשתהיה אברך, ותגור באיזשהו שכונה, ותרצה הקצת קרקע, ותרצה שהילדים שלך יתפללו בבית כנסת ספרדי, ותרצה עוד הרבה מאוד דברים, או כשתגיע לרבנות ותרצה להיות רב, או כשתרצה להיות דיין, או עוד המון נושאים אחרים, או כשתרצה שאשתך... תעבוד. איפה היא תעבוד? מי יקבל אותה לעבודה? מי יקבל אותה לבית ספר לבנות? מי יקבל אותה לתלמוד תורה לעבוד?
עכשיו בכלל, השיח הזה של בין יהדות התורה לש"ס הוא כל כך מיותר, כי בסוף אין ביניכם היום שום מחלוקות. כלומר, אין... זאת מפלגה שנשמעת לרבותיה, זאת מפלגה שנשמעת לרבותיה, גם מטיבי לכת לא יכולו למצוא נקודה שבה יהדות התורה יקחו ימינה ואתם שמאלה, או ש"ס תהיה בעד והם יהיו נגד, או
ההפך. אתה יכול להעיד. אני, כל הקמפיין הזה, כמו כל הקמפיינים האחרונים, מעולם לא נכנסתי לוויכוח, נכון, עם כן. יהדות התורה, או עם מישהו, אני חושב שזה טעות בכלל. אני מאחל, באמת ובלב שלם, כן? אני מאחל בכל ליבי, שיהדות התורה תגדל. אני בעד שתגדל. אני לא, חלילה, זה הרווח שלנו.
אבל אם כבר מדברים על יהדות התורה...
אבל לצערי הרב, בחודש האחרון, כן? בעיקר מצד דגל התורה, לא מצד החסידים, אני רואה כל הזמן איזשהו ניסיון להכניס אותנו לוויכוחים, ואני אומר כל הזמן לחברים שלי, חבר'ה, תפסיקו, אל תענו למה זה בזבוז אנרגיה, האנרגיה, לכו לרמלה, לכו לקריית שמונה, לכו לטבריה, לכו תביאו קולות של אנשים, להגדיל את הגוש.
אני כבר רוצה להגיע לנקודה הזו, איך מגדילים את הגוש, איך מצליחים להגיע ל-61, מה הציבור צריך לעשות, מה הציבור יכול לעשות. אנחנו גם נימנע מתמונת בחירות עם כל ככה מזהירים שוב ושוב, ובהחלט נשתדל לעשות באמת עניינית.
אני מציע שתסגור את האוזניה באוזן ואל תשים לב לעזרות.
אז אני עוד מעט נגיע לזה, עוד נקודה אחת אחרונה, וקוראים לאביגדור ליברמן, כי כשאתה מדבר עם אנשי יהדות התורה, אז הם אומרים, מי הביא את ליברמן לתוכנו? זה הרב דרי. הוא כל השנים, הוא הביא אותו, הוא המציא אותו, הוא הביא את משה לאון, הוא גידל אותו, הוא הביא אותו לכלי מקומות. ואתה שומע את זה, למה אתה לא אומרים את זה בפומבי? כי גם יהדות התורה תמכו במשה ליאון, בוא לא נשכח, וגם וכולי. כשאתה שומע את האמירות האלה, ובחורי ישיבה מדברים על זה, ובקהל מדברים על זה, ואנשים קצת ככה שוכחים, אני, באמת, היסטורית, מה היה כאן? תן לנו על זה מילה, כי אם תשתוק גם בזה, יהפכו גם את זה לאוסלו.
בסדר, תשמע. עם כל הכבוד. אני לא אוהב לדבר על עצמי גוף שלישי, ובטח לא זה. אני, כפי שאמרת לך, לא הייתי 15 שנה במערכת הפוליטית. כל אלה שמדברים היו לפני, היו
בתקופה הזאת.
והיו עם ליברמן. הרי כשאני ב-99 עזבתי את המערכת הפוליטית, ליברמן בכלל לא היה בפוליטיקה. אני עזבתי אותו כשהוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה והתפטר, וזהו. הוא התחיל את כל הקריירה הפוליטית שלו כשאני עזבתי. כשאני חזרתי ב-2013, עם כל הכבוד, כשלישייה, אז פעם ראשונה שנתקלתי עוד הפעם בליברמן בדבר הזה. אז עם כל הכבוד, עוד פעם לנסות ולסלף את הדברים, מזל שיש עובדות שאפשר להגיד לכל הפחות תאריכים או לא תאריכים, ועם כל הכבוד.
מה קרה לו? זה אנחנו פחות מעניין אותנו.
ואני אגלה לך סוד קטן. בפעם ראשונה שמשה ליאון רץ לעיריית ירושלים, אתה זוכר?
כן.
ולא הצליח. כן? אתה יודע מתי פנו אליי ליברמן? זה אחרי שהוא סגר עם הליטאים. אחרי שהוא סגר עם, 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 עם חלק מאגודת ישראל, אז הוא בא אליי. אני בהתחלה אמרתי, אין לנו שום סיכוי. לא, הנה, סגרתי, ועכשיו אני הייתי השלישי בתור.
כן. טוב, הסתה שלו באמת עוברת כל גבול וכולי. מה הסכנה אם לא תקום כאן ממשלה ימנית, או גוש 61, יחד עם החרדים, מיידית לציבור החרדי? הסכנה היא מליברמן, סכנה היא מגנץ, סכנה היא מערבים, ימין, דת.
להערכתי, וידיעותיי גם, אני לא רק אומר רק על פרשנות או על הערכה, אלא גם על ידיעות, לא יהיו בחירות רביעיות, בעזרת השם. אבל יש גם סכנה. מי שיקבל 61, הוא יקים ממשלה. אם אנחנו נקים שיקבל 61, נקים ממשלה. לא נצטרך לאף אחד. אם הם יקבלו 61, הם יקימו ממשלה. שואלים אותי, רגע, רשימה משותפת?
עם הערבים?
ליברמן, ערבים? לא. אז יש כמה פתרונות. קודם כל, יש מצווה גדולה, כן? להוריד את נתניהו מבלפור. זו המשימה הראשונה.
המטרה מקדשת את כל האמצעים.
הוא מסוכן, הם יגידו לך את כל הזה. צריך להוריד אותו. ולכן לצורך כך, אפילו במחיר שכחול לבן ומרץ ותנועת העבודה ואמיר פרץ יקימו ממשלה, וליברמן והרשימה המשותפת יהיו בחוץ, והם יצביעו בעד הממשלה הזאת, קודם כל להוריד, והם יגידו, זה שלב ראשון, שלב שני, אנחנו נגדיל, אנחנו נפנה
לליכוד, נקרא לכולם, כן.
נקרא לכולם, קודם כל הוצאנו אותו משם.
למה הם לא עשו את זה בסיבוב הקודם?
היה פחד, זה הולך בהדרגה. כיוון שרוב חלק גדול מכחול לבן, עוד חשבו ללכת לממשלה רחבה עם מתווה הנשיא. ואחר כך מי שיודע את סוד העניינים, היה כיוון להקים את מה שאני אומר לך, אבל בצורה אחרת. ממשלת מיעוט עם רוב יהודי. כן? ולא עלת בידם גם. לא עלת בידם. ולכן נקלענו לאיפה שנקלענו. עכשיו, כעת, זאת, אין, כשליברמן אומר...
כלומר, שנתניהו אומר לערבים וזה, זה לא סתם דמיונות, זה ריאלי בתסריט הזה.
אני יצאתי עם זה ראשון, נתניהו הולך אחר כך, ואני אומר לך, שכשליברמן אומר הפעם, כן? נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, וב-200% יש ממשלה, הוא מדבר על שהם יקבלו 61, וזה מה שהם יעשו. עכשיו, מה הסכנה? הסכנה היא ממשלה, לא חשוב איזה שתיבחר, אני מאוד מקווה שממשלה שלנו, אבל אם ממשלה שלהם תיבחר, כפי שאמרתי לך, המשימה הראשונה זה להעביר תקציב מדינה. תקציב מדינה חייב להיות עם קיצוץ גדול, ותוסיף עכשיו גם את הגזירה של הקורונה, לך תדע עוד כמה צריך לעשות קיצוץ.
גם שנה וחצי לא התקציב.
לא, עכשיו, אוקיי, צריך לעשות קיצוץ גדול. הקיצוץ הזה תלוי איך עושים אותו. אם אנחנו בממשלה, אז עושים קיצוץ פלט, קיצוץ רוחבי, בעדינות, לא פוגעים בחלשים, לא פוגעים בעולם התורה, לא זורקים את הטלית והתפילין. אם הם עושים, תנסה לחשוב מה יהיה הקיצוץ הראשון. לא יישאר שום זכר, שום זכר, מכל מה שהיה בחמש שנים האחרונות.
שלא נדבר אחרי זה.
מי ילחם בשבילנו אז? אף אחד לא ילחם בשבילנו.
היית מאמין, לפני 30 שנה, הייתי אומר לך, תשמע, יום אחד יהיה תחבורה ציבורית ברמת גן, בתל אביב, היית מאמין, לא, לפני 20 שנה. הייתי אומר לך, הרב דרי, עוד 20 שנה, אתה תהיה שר הפנים? האיש מספר 2 בממשלה, החבר הכי טוב של ראש הממשלה, וזה לא יעזור לך. יהיה תחבורה ציבורית בשבת. איך הגענו לזה?
א', אתה צודק של מי ממילל ומפילל. כשאני הייתי בקדנציה הראשונה שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים, מי דיבר תחבורה בכלל? מי דיבר בכלל על חנות בית קפה? על שום דבר, כן. מי שזוכר פסק דין פרוקאצ'ה לגבי בית קולנוע בפתח תקווה, בדברים האלה, מי חלם בכלל על מסחר בשבת, על מסעדות בשבת, על מי חלם זה? לצערי הרב, כל הקניונים הללו שהתחילו בקיבוצים, בכל הצמתים הללו, בכל הזה, זה חדר וחדר, כשמדברים שהסטטוס קבוע החרדים, החרדים, תבין, כפייה דתית, איפה יש כל הזמן סטייה, חד צדדי לכיוון של החילונים, אין עוד עיר בארץ, הופעות
בנפרד אפשר לקיים
בו. אין עוד עיר בארץ, אין עוד עיר בעולם, מטרנית וליברלית לצרנו הרב, כן? כמו תל אביב, היא מתחרה עם הערים הכי מטרניות בעולם, זה גאוות מדינת ישראל, השם מרחם לאיפה הגענו בכל הדבר הזה. למה? בגלל שלצערי הרב, כל פעולה שאתה מנסה לעשות, יש לך בית משפט, יש לך שמבטל, בכנסת אתה לא מצליח להשיג חקיקה כמעט שאין לך רוב, כן. פעם זה ליברמן שמונע, פעם זה היה כחלון שמנע פסקת ההתגברות, וככה זה, ואנחנו עם ידיים קשורות לצערי הרב.
אז הנה, יש לנו יומי, עוד יומיים שלושה בחירות, יום שני. איך מגדילים את הגוש? הרי ש"ס הגיעה למיצוי כוחה.
לא, אתה טועה.
נו, אז מה צריך לעשות?
השבוע...
נו, אני רוצה להגדיל את הגוש, מה אני יכול לעשות?
אני אגיד לך, מה שחשפתי אתמול בישיבה של גדולי ישראל, בביתו של מרן ראש הישיבה, אני נדעתי מזה רק מאוחר, נודע לי את זה בתחילת השבוע. אתה יודע שש"ס יש לה מאגר תומכים. כן. ששם אנחנו... ממנפים אותו, מנפים אותו, עד שביום הבחירות מגיעים...
שכל המפלגות מרוצות, נכון, מקבלות את התוכנה, יפה, הליכוד. יפה. תנו לנו את התוכנה. כן.
כן. ביום הבחירות אנחנו עובדים על אנשים כאלה שעברו שבע נפות, ואלה תומכי ש"ס, ואנחנו מוצאים אותם לקלפיות דרך התוכנה שלנו. אתה יודע מה התברר לי? שבבחירות האחרונות, מועד ב', אחרי הבחירות התחלנו לבדוק ולבדוק את כל הדברים, 70 אלף מתומכי המאגר שאמרו והזדהו לש"ס, לא באו להצביע. עכשיו תחשוב, 70 אלף, במקרה של ש"ס, אם הייתי מקבל את זה אז את ה-70 אלף, היינו שלוש, היום היו 12 מנדטים, כמעט שהיה חסר לנו כמה קולות לעשירי ועוד שני מנדטים. היינו הגוש 58. אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? אבל אל תשאל, בתנאי שאתה לא תשאל, אני אגלה לך סוד. אם היה לנו 58 בסיבוב, היה לנו ממשלה היום. ואל תשאל אותי איך.
לא בעיה.
לא חשוב, לא משנה, עזוב את זה. אתה מבין איזה אחריות זה, אתה שואל אותי איפה הפוטנציאל שלנו? 70 אלף לא באו להצביע. אז מה אתה אומר איך להגדיל את הגוש? אם אני ידע להביא את ה-70 אלף האלה, ואם ביבי נתניהו ידע להביא עוד הרבה מאוד אנשים...
אני לא שואל, אבל אם יהיה עכשיו 58 אנחנו מסודרים?
אני לא יודע.
מה, אותם שתיים חזרו בהם?
אני לא יודע, הדברים משתנים.
הבנתי.
אתה לא יכול להתאפק.
לא.
טוב, נו.
אני רק רוצה עוד שאלה אחת אחרונה. אנשים שומעים ורוצים לצאת למערכה ובלי תעמולת בחירות. בוא, כולם מבינים, בוא, אנחנו לא צריכים לזה. אנשים שומעים לגדולי התורה ויוצאים. והשאלה האחרונה היא, האם אברך מבני ברק, אברך מירושלים ששומע אותך עכשיו, חוץ מזה שהוא יבוא ביום שני ויצביע, יכול לעשות למען המערכה הזו עוד משהו? גם הוא מצביע ליהדות התורה או לשס, אני לא רוצה לעשות תעמולת דווקא עכשיו שס. הוא מצביע ליהדות התורה, הוא מצביע לדגל התורה, לאגודת ישראל או לשס. חוץ מזה שומר, מה אתה רוצה ממני? אני ואשתי ו...
אתם תחשוב מהר. כל אחד יש לו את הפלאפון הקטן הקשר, יש לו שם עשרות ומאות אנשי קשר. קודם כל שכל אחד יוודא, איש ואישה, שיוודאו, זאת אצל אנשים וזה אצל הגברים, שבאמת משכנעים את כל אחד ואחד,
בסדר.
דבר שני,
כן.
כל אחד בבניין שלו. אין מה לעשות, לא צריך להתבייש. אתה לא מתבייש לדפוק על הדלת להגיד, יש לך חלב, יש לך לחם. אדוני, שכל אחד ידאג שכל הבניין שלו יצביע, לא יכול להיות שלא יכול להצביע.
כלומר, הנתון הזה ש-70 אלף איש לא באו להצביע,
זה אנשים מפה. שלא לחץ, ברור, שלא לחצו ולא עוני, זה.
אוקיי.
ועוד, יש עוד דברים, אבל אתה יודע מה, אני אעשה את זה בכלים שלי. זה, אם נדאג למצות את הפוטנציאל שלנו, של ההצבעה שלנו אטום, אנחנו יכולים, יהדות התורה יכולה לגדול, ש"ס יכולה לגדול, והגוש יכול לגדול.
הליכוד יכול לגדול, ואנחנו מדברים פה באמת על כמה וכמה מפלגות ביחד, כדי לא לבדל את העניין הזה. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שר הפנים, אנחנו קודם כל באמת מאחלים בהצלחה לכל המערכה, ושתעבור את הימים האלה בקלות. לא קל, בקיל הזה,
תודה.
כל העול על הכתפיים. עכשיו לצפת, לטבריה, ואתמול פה, דרום, צפון, באמת...
רצון השם.
מדהים.
מצווה גדולה, רב ארון קוטלר, בזה נסיים, היה מכנה את יום הבחירות בישראל, יום הדין של עולם התורה, ראש השנה של עולם התורה. אתה מבין מה זה השקפה של גדול ישראל? ככה צריך להסתכל על הדברים האלה.
שיהיה בהצלחה רבה, תודה רבה שבאת אלינו כאן ולפנינו, בהצלחה רבה. אנחנו כאן חותמים את המשדר הזה, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה למנהלת המשדר אסתי פלט, תודה לאורי כהן על הביצוע הטכני, למנדי אור הבמאי, תודה למוישי כאן בניתוב, לגרפיקה הממוחשבת אלקנה קליין, לשימי ורקר בהפקה, תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו, וגם כמובן לצופים. כאן באולפני קולחי, אנחנו נשוב ונתראה במוצאי יום הבחירות ביום שני, עם תוצאות האמת, כמובן אחרי המדגמים, עם כל הפרשנויות והערכות. אתם מוזמנים להישאר איתנו. מיד אחרינו כאן באולפן הזה ישבו יעקב ריבלין ואבי בלום, פלפוליטיקה, וגם הפעם גם לצופי אתר כל חי. ערב טוב לכם ולהתראות.
פורום כל חי בדרך לקלפי ולצפייה ישירה באתר כל חי.